שאלה למים. תורה נמשלה למים. למים בצורה מסוימת זה שלט. באמת בשלט, אז לא צריך לשים אותו בתוך כלי. צריך להתבונן בזה. נו, נו, מה אמרת לנו?
כן, אמרתי באיזה...
את ההערה הזאת. אז אולי נגיד שיש באמת, יש מים, ככה תחבר גם מה שטודי אמר, ומחשבות שלי גם כן, יש מים שהם מחיים אותנו. עכשיו, למים יכולים לקרוא שני דברים, או שהם התחיימו מאוד או שהם התקרו מאוד. אם התחיימו מאוד, שזה הכוח של האש, אז הם מתאדים, ואז כבר המים לא מחיים. אם הם מתקרים מאוד, אז גם כן הם קצת פחות מחיים. המבקר ספרות קורצווייל, מר קורצווייל, אני עכשיו פרשן של עגנון, היה, לא יודעים זה, היה אדם דתי במובן הרחב, כמו הפלגה שלנו, כן? כאילו במובן מאוד רחב. היה מישהו אמר לי, רוב המצביעים לפי הסקרים חילוני. מה אתה יודע? טוב, אז המבקר הזה, היה אגב, היה תושב רמת גן, היה יהודי חכם, יש לו כמה זכויות, הוא כתב מאמר פעם נגד אחד העם ועוד מאמר נגד גרשון שלום על שבתאי צבי. הרב צודי אמר שהוא בשני המאמרים האלה קנה את עולמו. לא שהרב צודי היה חותר מכל דבר שהוא אמר, אבל שם הוא היה חריף. אבל הוא גם היה לו כושר ניתוח, אז הוא פעם אמר דבר מאוד מעניין ונכון. הוא דיבר על זה שבספרות מאוד אוהבים לתאר את הפסטורליה. מה זה פסטורליה? למשל זה שלג. לא שלג כמו כאן זה ככה גם, אבל גם מה שיש אצלהם באירופה שהיה זמנים ארוכים, שהיה לבן כזה עמוק. מקום אחר שהוא מאוד פסטורלי, תרצו, זה מדבר. אוקיי, פתוח, מרחבים. עוד מקום שהוא מאוד פסטורלי זה ים. לראות ים זה מאוד מרהיב עין, ים. לי, שוב, יש תחושה של משהו ככה עוצמתי, משהו ככה אינסופי, אבל הוא אומר, תמיד כל הדברים האלה, ככל שהם יותר עושים הרגשה טובה להסתכל עליהם, יש קצת שהם יותר מסוכנים להיות בתוכם. כאילו, להסתכל על הערים מלאה השלג זה סיפור אחד, אבל ללכת לשם, אני לא מדבר לארטיסט פה, שזה ככה... שאני יודע, עם הילדים ואילו וזה, אבל כאילו, ללכת לשם, מהערים האלה, אני יודע מה, איזה ערים היו שם ברוסיה ואיפה, זה כבר משהו אחר. אותו דבר ים, זה נורא מדהים לראות הים, ולא דווקא החלק שקרוב לחוף, כאילו, זה שהוא כזה גדול ומרשים וזה, אבל להיות שם עמוק בפנים, זה לא פשוט. אותו דבר המדבר. הוא כאילו מנתח קטע ספרותי שבעצם מתאר את זה, את הפער הזה, שכאילו הבוקר מתחיל מאיזשהו מבט כזה על הנוף, ובסוף מסתיים איזשהו טיול שהסתבך שם בתוך הנוף, ואותו נוף שהיה כל כך משובב עין, פתאום נהיה מאיים ומסוכן ומפחיד. ויש צעד, ואני חושב, עדיין היום, ופה זה מתחבר לנקודה שלנו, שזה לא במקרה. למה זה כל כך פסטורלי? בגלל שאין שם אנשים. בגלל שזה משהו נקי כזה. בלי שום יד אדם, בלי שום... אז לכן זה כל כך מרשים. לכן זה נקי כזה, זה טהור אפילו, אם תרצו. כי אין שם שום מעורבות של כל המציאות של היישוב, של הבני אדם, של העיר, עם כל הרעש שלה, עם כל הסיבוך שלה. אין את זה, הכל כאילו... אז זה בדיוק, זה באמת עושה משהו לנפש, אבל להיות שם, זה באמת להיות מקום שהוא מחוץ ליישוב. זה בדיוק מה שאין לו את התנאים גם לחיות היום אותם. אבל זה כאילו התיאור של הצד כאילו המורכב של החוויה הזאת, וזה מתחבר לזה שהרן הרב אומר שיש לאמונה שני צדדים. צד אחד זה הלהט של האמונה, צד שני, זה הצורך לזכך את הלהט הזה, טהרה של האמונה. יש מקום שהוא מדבר על שני מאמרים של הרב על הרמב״ם, אז אחד מהם יותר נכנס לפרטי ומודה על כמה טענות, ומאמר שני אומר את היסוד הזה, שיש שתי כוחות בעם ישראל. כוח אחד שבא לעודד את הלהט של האמונה, וכוח שני שבא לגרום שהאמונה לא תשקע למקום נמוך, למקום לילי. במובן הזה, אם נרצה, מרן רבינו רב נחמן, הוא שייך לכוח שבא לעורר את הלהט של האמונה, במידה רבה, והצד השני, זה אולי הרמב״ם, שלמרות שוודאי שהיה לו להט של אמונה, סיפרנו, נכון? שפעם חסדי ברסלב אמרו שכשהיה מניח תפילין הוא היה... צריכים להחזיק אותו מאוד בהתרגשות את הרמב״ם. מרוב שהיה... מה? כשהייתי בצפת, אצל הרב קנינג, לא הראש ישיבה, אח שלו. שקוראים לו רבי אפרים.
כאילו, מאיפה זה הגיע?
מאיפה הוא יודע? אז אני חשבתי כששמעתי את הסיפור הזה, שהוא בונה את הרמב״ם בצלמו בדמותו. שגם הוא, איך הוא מדמיין את הרמב״ם? חסיד ברסלב כזה. אבל אחר כך התגלגל לי לקרוא את מה שהרמב״ם כותב בסוף הלכות סוכה. עכשיו בשמחה בית השואבה. שם הוא אומר שאדם לא יכבד את עצמו לפני השם, שדוד המלך היה מחכה בחולו, זה בוא תשמע. בסדר, זה לא כתוב על תפילין, אבל זה לא כל כך רחוק. אם תקרא את סוף הלכות תשובה.
מה שהרב כותב שם זה שכאילו הרמב״ם בשניהם.
נדמה לי שהוא מדגיש שהתפקיד שלו אבל זה לזכך. באמת הוא שניהם. אבל כאילו יותר מרגישים אותו באמירות האמוניות שלו, בהסברות שלו, יותר מבליט את הצד המטהר. את התארים השלולים, הרחקת הגשמות, מעריך בזה המון. אבל כבר אמר איזה יהודי מדורנו גם, אחד מהזה, שהרמב״ם דווקא בכתיבה שלו, התוכן הוא מזכך, הכתיבה מלאה להט אמוני. נכון. אז אפשר להגיד שהלהט נמשל לאש, כמו שאש היא לוהטת. והזיכוך של האמונה, זה יותר קשור לכפור, באמת, השלג, כמו שאמרו, זה באמת מטהר. כשהוא הולכת לקצה הזה, שתי הקצוות, אם הלהט של האמונה נמצא בלי שום איזון, זה יכול א' לשרוף. ב' זה יכול ללכת למקומות נמוכים, נעליליות. להצטזה, למקום בלי שום שכל, בלי שום דעת, בלי שום... זה בעיה. אם העלת של האמונה לגמרי, לגמרי מקורב, והכל זה רק רעיונות וזה, אז זה מת. צריך כאילו את המקום האמצעי. אבל לפעמים המקום האמצעי נבנה על ידי ההתנגשות, על ביטוי של שתי הכוחות. על הכוח של האש, של העלת, והכוח של הקור רוח, של השיקול דעת, של ה... אז זה כאילו באמת, אני חושב שגם החוויה שרואים קרח, רואים שלג, משהו טהור כזה. אתה לא מרגיש חם, לא מרגיש חיות, אתה מרגיש טהור. כי שלב כזה, נכון? הרבה משום גם הרוח נהיה יותר, דווקא כשיורד צלם, לא נורח יותר שקטה יחסית, תלוי. אבל כאילו, בלי רעש זה יורד, כאילו יש משהו כזה. זה אתם ראיתם בבוקר, נכון? אנחנו רק באים לשיריות. טוב.
אתם מגיעים אחרי שכבר יד אדם נגע בזה.
מה?
אתם מגיעים אחרי שכבר יד אדם נגע בזה.
בגינה, אתה יודע,
כן, כן. צריך לחפש ללכת, לצאת מהשביל הרבה בשביל למצוא את המקום. לצאת מהישוב. כן, לצאת מהישוב. מה? כן. אני חושב שהגענו בתאות למד ב' לכל אלו הכפירות, רואים? הוא אמר באות הזאת שבסוף הגלות, אז דווקא כשהמשיח עומד לבוא, אז עומדת להיות לידה מאוד גדולה, אז גם הקושי הוא מאוד גדול. והקושי הוא קשור לקושי של הכפירה, והקושי של הכפירה יש לו שני, הייתי אומר, שני לבושים. לבוש אחד זה בשכל, שזה שאלות שהוא קרא לזה כבר, שאלות שבאים מהחלל הפנוי. כאילו, שאלות שהיסוד שלהם זה בעצם לומר שהעולם הוא, אין בו הערה של הקדוש ברוך הוא. לבוש השני, שמאוד קשור לראשון, זה שיש, זה אולי יותר בעולם של הנפש, של הרגש, שיש זקנה. אדם כאילו התיישן בחיים שלו, הוא אומר, הסטראח אומר לאדם, שכאילו אין כל חדש, והחיים אין בהם שום חידוש, ואין בהם אין מה להתקדם, אין מה לצפות. ויש פה אמירה שיש קשר בין הדברים. כלומר, שכשאדם מרגיש שאין, אין מה לצפות, אין לאן לעלות, אז גם הוא יותר מקשיב לשאלות של האמונה, לשאלות של כשהוא לא מרגיש התחדשות, גם העולם נראה לו שאין בו שום חידוש. כאילו, יש קשר בין ה... זה לא סתם שאלות מהשכל, זה שאלות שקשורות למקום שאדם שרוי בו. טוב, אז נקרא מפה, בכל אלו הכפירות רואים שמשם עיקר או כך היצר הרע, שמתגבר עכשיו מאוד בסוף הגלות, כנ"ל, כל זה נמשך מבחינת חלל הפנוי הלן, שמשם נמשכים כל הקושיות של המחקרים והפילוסופים, שאי אפשר לתרצם, שמשם כל האפיקורסות והכפירות שלהם, ומשם נמשך כל בחינת היצרים הרעים של כל בני אדם. כי שורש כל היצרים הרעים הוא מבחינת אל אחר כפירות, כמובן בדברי רבינו ז"ל. אינו הכפירות של חלל הפנוי, שמשם עיקר אחיזת כל היצר הרע שבעולם שמתגבר עכשיו ביותר. בשבילו הכפירה היא יצר. שמענו שזה, אצלנו נראה שזה קצת השתנה, למרות שאפשר להגיד שהשתנה, התבטא לגמרי. דיברנו על זה כבר. אפילו פעמיים. היום זה לא נראה לנו כמשהו כל כך מושך, זה, אבל הוא מדבר על הכפירה כמעט כמו שבגמרא מוזכר ששם המלך מנשה אמר לרבה שתשמע, אם היית בדור שלה, אם היית רץ לעבודה זרה, אז כאילו, יכול להיות שאם היית בדור של הסוציאליסטים, היית רץ לא יודע, לבונד, או היית בדור של זה, מה?
משפט. משם נמשך כל בחינת היצרים רעים של בני אדם. זה נשמע שזה לא זה כל היצרים רעים של בני אדם, אלא כאילו מאותו מקום רוחני של החלל הפנוי, הסדרה
אחת, זה הנחש. אני מסכים, זה אולי לא היצרים, זה שורש, אבל זה לא משהו, זה לא סתם איזה כמה שאלות שאם מישהו יש לו ואין מה, אין תשובות. נשמע שזה איזה כוח כזה. אחרת איך זה מוליד את כל היצרים הרעים. כאילו הם רוצים, הם כאילו נשענים על ה... תרצה זה הגאווה, כאילו שאדם בשום מקום לא יכול לחשוב שאין שום דבר מעליו, כאילו, משהו אולי כזה, לא יודע.
אבל אני בגלל ניתוק מהכתוב.
כן, אז...
זה מוליד את היצרים.
מה?
בגלל זה מוליד את היצרים הרעים, לא?
כן, אבל הרגש עצמו של הניתוק, הוא נראה שהוא גם רגש חזק, הוא כאילו, הפיתוי ללכת לשם. נראה שיש פיתוי ללכת לשם. ככה הוא אומר. הוא ודאי בהרבה דברים, למה הוא דיבר על הסכנה של ספרי מחקר? אם נקרא, הוא שמבלו את המוח. לא, זה... מה, מה אתה אומר?
לכן יש גמרא שאומרת שלא, זו דברה לא...
אלא כדי להתיר הרעיון בפרסם.
שיש שורש כאילו שהכפירה נמשכת כדי להתיר חיים אחרים.
נכון.
הכפירה היא לא אמיתית כי הוא חוקרים בצורה טובה, אלא אמיתית כי...
היא משרתת. משרתת את היצרים.
אחרי שנאחזו בעבודה זרה, אז כבר...
דווקא בה. דווקא בה.
רק
בהתחלה. אני חושב שהגמרא הזאת, צריך לעיין איך באמת עם ההמשך, אבל אפשר לפרש אותה בצורה פשוטה, שכאילו יש פה סוג של תירוצים. בעצם אדם רוצה לחתום. אני אגב חשבתי שעל האמנות המודרנית זה קצת ככה. האמנות המודרנית שהופכים אותה היום ל... כאילו, אם יגידו משהו שזה אומנות, אז זה מותר לעשות הכל בשם האומנות. מותר לשפוך דמים כמעט, ודאי מלבין פני חברו, מותר... גילו הריות כמובן, שמה מאוד זה. זהו, אבל אומרים שזה הצד הנשגב של התרבות. על זה ממש חשבתי. לעבדו ישראל את האומנות כעבודה זרה, אלא כדי להטיל להם הריות בפרסיה. זה ממש, ממש ככה. אז אפשר להגיד שזה מין תירוץ כזה. אדם רוצה יצרים, אז הוא מביא אידיאולוגיה. באמת לפעמים, בכל מיני מצבים, רואים שזה בולט. גם כל אחד יכול למצוא את זה לפעמים אצל עצמו, אצל קבוצות, כאילו. יכולים למצוא שאנחנו לפעמים מצדיקים את עצמם, אנשים מצדיקים את עצמם. בזה כשבעצם יש משהו אחר. זה נראה לי השלב הראשון. זה ודאי ניתוח עמוק, איזו התבוננות עמוקה גם. אבל אפשר להגיד יותר עמוק, שזה אולי הוא מכוונתם של חז"ל, וזה מה שאני קצת מרגיש פה, שכאילו השורש של היצר, של העריות ושל העבודה זרה הם קשורים. כלומר, העבודה זרה היא לא סתם איזה חיפוש אלוקים שבמקרה לא למד את הלימוד הנכון, אלא זה חיפוש אלוקים שמכניס בתוכו תבלין יצרי, ולכן הוא מחפש אותו בצורה כזאת. כלומר, היצריות של הזה, היא עושה משהו במחשבות, לא רק בתור תירוץ חיצוני. ולכן אולי זה הסיבה, מה שכתוב בגמרא, זה באמת, זה שני שלבים כאילו שלא קשורים. בהתחלה זה היה רק סתם חיצוני, בסוף נאחזו בזה. אפשר להסביר, זה לא סתם. כלומר, אולי יש איזה מטען שנותן לזה הרבה כוח, שהבני אדם אפילו לא מודעים לו. אבל הוא בסופו של דבר גם נהפך לאיזשהו מושג רוחני כזה, כאילו איזה משהו שיש לו איזה, שאיזה כוח שאנשים מאמינים בו והולכים אחריו וזה. זה הרושם שיש, שמה שהכפירה פה. הכפירה פה היא ספציפית כמשהו, היא באמת משכה. עכשיו אי אפשר להכחיש, כמובן אני מזכיר את זה, משכה, והיום כאילו אנחנו חשים קצת אחרת. יש בחינה שהעולם החילוני נגיד, הוא עולם שמחזיק בתפיסה של כפירה, הוא אפילו בסוג של התגוננות. אבל זה לא נכון. המלחמה עדיין קשה ולא הסתיימה וכן הלאה. פה בא, הזכרנו את האדמו"ר הזקן, שאומר למה הוא מעדיף שנפוליאון, מה? יפסיד. הזכרנו את זה. והזכרנו שאנחנו בעניין הזה מרוויחים קצת שהסביבה שלנו היא סביבה ערבית. אנחנו מצד אחד פוזלים למערב, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהמקום שאנחנו נמצאים בתוכו. וזה מקום שא' הוא בעצמו מאמין, ואין מה לעשות, כמה שזה פרימיטיבי וזה זה משפיע. וב' זה גם מכריח אותך להיות מאמין, כי אתה לא יכול להילחם עם כלים של מערב. זה לא מספיק שיילחם. כשיילחם אתה צריך אמונה. כשאתה נמצא במאבק אתה צריך יותר אמונה. זה חסד השם עלינו כנראה, שמקום שאנחנו מתגלגלים בתוכו. שיש לו גם בזה תפקיד עקיף. לכן זה קצת פחות מושך, אבל באמת יכול להיות שבנגיד בעולם האמריקאי, מי שנמצא שם כנראה, תראו מה שקורה להמון יהודים. פה סחף הוא קיים, אבל אולי לא פה כזה חריף, שם הוא חריף מאוד. נכון, יש הרבה אנשים מרגישים שאין דרעי להימלט לבית המדרש, ויש התחזקות גדולה של הציבור הדתי שם. זה תהליך חיובי שלא היה בתקופה שהוא מדבר. בתקופה שהוא מדבר היה, הוא ראה את ההתחלה שלו, אבל היה מפולת. אחר כך כבר היו, פגשנו גם תהליכים של התחזקות. אבל הקרח הנורא של הכפירה, אגב זה ביטוי שנמצא במסורים מרקים, לא סתם אמרנו את זה. מסורים מרקים, שדיברנו בהתחלה, הוד הקרח הנורא, אני חושב שכתבו על זה ספר, הרב קנדל, זה התפקיד של הכפירה. עכשיו הכפירה כשורש היצרים. על כן, צריכים להיזהר להניח תפילין דרבנו תם. שהם מוחים שנמשכים מהצדיקים, שיכולים לכנוס שם לתוך תחילת הצמצום של החלל הפנוי, ולהמציא כדין שם לגלות אלוקותו, ולדע לבני אדם גבורותיו, שגם החלל הפנוי וכל הקושיות והכפירות בעצמו, המשכים ממנו יתברך בעצמו. כן, אומר רבנו תם, שהם מצמידים את ההוויות, מוכנים להיות במקום עוד לפני הגילוי, מקום שהכל ככה חלל פנוי, מקום של היעדר, אבל זה מקום אולי גם של ביטול מאוד גדול, בלי שום דבר חיובי, אבל עם איזשהו התפתחות. דווקא דבר שהוא למעלה מכל דבר חיובי מושג. אז הכל נמשך ממנו להתברך בעצמו. כי הוא מחיה את כולם כידוע. כן, הם יכולים לעמוד במקום של תחילת העולם, שעלה המחשבה לראות על מידת הדין, ושם היה הסתר גדול. שם הצדיקים הגדולים יכולים להיות. כי אי אפשר לדע ממנו להתברך, כי אם על ידי ההדר שקדמה לידיעה. שהם הקושיות הנאה שהם מבחינת חלל הפנוי, מבחינת הסתלקות הדעת, שהוא מבחינת הורי התברך שסילק משם מבחינת חלל הפנוי, כדי שיהיה מקום לבריאת העולם, כדי שיוכל לגלות ידיעת אלוקותו בעולם, כמבר היטב בתורה בועל פרוע, אין שם היטב. אתם שמים לב, פה זה העומק. אני חושב שקצת תיארנו על זה, ועכשיו אנחנו מוסיפים עוד הערה. שמצד אחד, העמדה שלו מול הכפירה, נגד השונה המנגינה של הרב, זה הרבה יותר של מלחמה חריפה. לא מחפש בדברים טובים. אבל א', ראינו שהוא אומר שזה אויב רציני. זה לא סתם. זה לא יצרים רק, זה משהו עמוק. זה החלל הפנוי, השאלות, שאלות שאין להם תשובה. אז הוא אומר, אני מודה, אני לא, זה לא משהו סתם קשקשי. ויש שאלות שאין להם תשובה. צריך להאמין. צריך לפגוש את המציאות הזאת, לא משהו שאתה יכול ליישב בשכל. אבל פה הוא אומר דבר יותר עמוק. שהקושיות האלה זה הדרך היחידה לדעת את השם ברך, נכון? זה משהו לא.
כאילו... חדר הידיעה שקדמה
לידיעה. מה זה הידר הידיעה? זה החלל הפנוי, לא? הידר הידיעה שקדמה לידיעה שהם הקושיות הנה. מה זה? הם הידר או הקושיות הידיעה? אני חושב שזה הידר. הקושיות זה הידר. הידר קודם הוויה. זה הידר הידיעה קודם לידיעה. כלומר, הקושיות האלה שהן כל כך מסוכנות, אבל הן גם... נכון, יש פה היפוך. הן המפתח של הצדיקים הגדולים, הן המפתח להגיע להשגה. איך?
איך על ידי
שואלים
השאלות?
איך על ידי שואלים השאלות? באופן פשוט, השאלות הן מסלקות את כל היומרה למצוא איזשהו הסבר שהוא ה... אין את זה, לא מבין. ודווקא המקום הזה הוא בעצם הבנה הכי עמוקה. כי תחבית הידיעה שלא נדע. מה? קודם כל, אתה יודע שבתרגום הישן כתוב שורש האמונה ושורש המרי, וזה מדויק. כי הכוזרי לא מדבר על כפירה, אלא יותר על עבודה זרה. כי הוא אומר שבגלל שאפשר שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם הזה בדברים גשמיים, אז זה יכול להביא לאמונה, שזה מה שאנחנו קיבלנו בתורה וכו', וזה יכול גם להביא ללילות. כי גם האלילות היא נשענת על משהו אמיתי כביכול, שיש אפשרות להגיע לאיזשהו מפגש עם אלוקים, לא כמו הפילוסופים. יש אפשרות להגיע, רק הם כבר לוקחים את זה למקום מגושם מדי. שם הוא מביא אחר כך את המשל, נכון, עם השחל שמבלבל את התרופות. אבל זה לא רק הטעות, שוב פה, זה גם טעות עמוקה בנפש, האפשרות של הקדוש ברוך הוא לחול בתוך העולם, הגשמי אפילו, הוא גם המקור לאמונה, וזה גם המקור לזה. אז זה דומה, רק הוא אומר את זה פה על הכפירה, לכל. על הכפירה. כלומר, היא מסלקת כל ישות של אמונה. טוב, אני אומר, מודה שאני קצת מתרגם לשפה של הרב, אבל זה לא רחוק, הוא אומר שאנחנו אומרים בדבריו עצמו, שנסו בשגה. יש בתמימות ובפשיטות, כלומר, כל מחשבה שאפשר להבין אותו, להשיג אותו, היא באמת שקר. ממילא, המדרגה שחשבת שאתה עוד יכול ליישב קושיות, זה מדרגה שאתה מנסה לבנות את הדברים על התבניות, זה צריך להיות הרגילות שלנו. זה לא... וזה במובן הזה, הקושיות צודקות. הן מפרקות את זה, והן גם מסוכנות. אבל בסופו של דבר הן מפרקות את זה, וזה יכול להיות אצל הצדיקים הגדולים, זה סתירה לצורך בעניין, כי... ומפרק את התבניות השכליות שעליהן אנחנו נבנים, ופותח למקום של האמונה, שהוא מדבר עליו עכשיו.
אבל רבי נחמן מציע להתאפס לשאלה
הקודם,
נכון?
הוא לא
אומר,
תאמינו
למרות
הכפירה,
הוא אומר, אל תקפירו.
אל תתעסקו
לשאלות. קודם כל, אנחנו מדבר פה על שתי מדרגות, כי האנשים הרגילים אומר בכלל לא להיכנס למקום הזה.
אבל הם עוד יגיעו
לזה. עכשיו הוא מדבר על רבנו תם. על התפילין של רבנותם, שזה הצדיקים הגדולים, שהם מבינים את זה. אנשים מרגילים, יכול להיות שאומר להם, אל תנסו לעבור את התהליך כדי להבין את זה. תבינו שזה... כבר ישר, אל תלכו למקום הזה.
אבל זה לא יישאר לאורך זמן ככה. כאילו, הם יגיעו בסוף למקום הזה, לא?
אנשים הבינוניים?
אה?
אנשים מרגילים?
כן.
למה? כי ככה, כי זה המציאות, כי מדפיסים ספרים וכולם קוראים אותם. למה אתה אומר?
כי הוא מבין שזה
מתפשט בעולם?
כן.
הוא רצה לאנשים הבינוניים לתת את אותה תרופה. זה לא, אגב, האמונה של האדם הבינוני והאמונה של הצדיק, זה לא אמונה אחרת. זה אותו אמונה, זה אותו כוח. רק כאילו הוא עושה את זה אולי לפני ההבנה שהוא ניסה ואין ברירה והגעתי דווקא למקום הזה. תלך על זה לכתחיל. תלך על זה לכתחיל. מה זה?
אתה מגיע למקום של האובייקט, שבחלל הפנוי שם אתה יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעצם? אתה הכי יכול לפגוש
את הקדוש ברוך הוא? החלל הפנוי זה אובייקט? מה הכוונה אובייקט?
חיצוני.
שמה?
כמו שמחוץ. אתה יכול לקדוש ברוך הוא רק מהמקום של הקדוש ברוך הוא.
של?
של הקדוש של המחוץ על הקדוש ברוך הוא.
זה נראה לי עוד שלב. באופן פשוט זה... לחשוב על הדברים בצורה אובייקטיבית, זה גופה להיכנס למקום למבוי הסתום, כן.
זה היה ממש דעת אלוקים, מה שאומר פה בעצם.
כן, אבל... הדרך זה כאילו... להבין שלא צריך ללכת משם.
מה זה שנמשך מהצדיקים?
לא, אבל אם אצל הרב, מתחילת דעת אלוקים, אם אצל הרב היה גם... את השלב ההם ביניים, יש את השלב הילדותי, מה שהוא קורא שם, את השלב שהוא כבר... הרב קורא שם המחשבה מבוקרת, ויש אחר כך בסוף. אני שרב נחמן מדבר על התחלה והסוף, ובאמצע לפחות פחות מקבל מקום בפני עצמו. אולי הוא בלוע, אבל הוא לא...
ומה יש מקבלים מוחים... כשהמוחים שמשכים מהצדיקים שיכול להגיע את השם? כאילו הצדיקים, איך מגיעים לשם?
זה בגדולתם.
כאילו הם גם מגיעים, גם משפיעים, זה לא משהו, הם...
הצדיקים הם נמצאים שם, ופה הוא אומר שאנחנו צריכים לקבל כוח מהם, נכון? זה מה שהוא אומר. הלכנו קצת למקומות מופשטים, אבל אני רוצה להביא משל ממשהו קצת יותר פשוט. הרב רונסקי סיפר פעם שהוא פגש חבר שלו, יהודי עשיר, לא החבר החדש שלו, שהוא גם יהודי עשיר, אלא חבר מפעם, שהוא סיפר לו שהוא אחד שקנה 80 סניפים היום לפני הפגישה, ויש לו בית שם באחד השכונות היוקרה, וכשהוא הסתכל בגינה, יש שם גינה עם הרבה סוגי עצים, ובין השאר יש שם גם קוצים וברקנים. אז שאל אותו, מה זה? אמרו, זה שתלתי כדי שיראה כמו בטבע. אתה מבין מה הבן אדם הזה? כלומר, כמה הוא לחוץ על הכסף, כן? אז הוא דיבר איתו, ושוחחו, ומי שקצת מכיר, אז אחרי שהוא דיבר איתו, אז הוא אומר לו, תשמע, אני כבר 10 שנים לא הייתה לי שיחה כזאת. ככה אומר החבר, אומר ביחד בצבא. אבל הוא בינתיים הולך לעסקים, מפריח מאוד וזה, והרב רונסקי, איש חינוך וכו'. זה לפני שהרב צבאי אפילו, ראשי. אבל הייתי אומר, אני לא בטוח מה, אם שינה את החיים שלו אחרי זה, אבל כאילו פתאום אמר לעצמו, תשמע, אני מצליח ואני זה, ו... גם מקום, עמדה והשפעה, וזה גם משהו מאוד משקר ככה בכל הזמן ליזום ולעשות דברים חדשים, וגם כנראה לו כישרון לזה. אבל פתאום איזה משהו פנימי, עמוק, פתאום ראה שזה משהו שאין לו, לכל ה... במשך הרבה איזה. עכשיו, אתה יכול, אני לא יודע מה, הסיפור חיים שלו, אני משער שהמשיך בזה, בסך הכל גם אדם חיובי, אני חושב. המשיך בדרכו, אבל כאילו החמילה זה. נגיד שאדם היה באמת מגלה את זה, ופתאום אומר, אני רוצה ללכת למקום הפנימי, העמוק יותר, השלב יותר. אז אתה יכול ללכת את כל התהליך הזה ולהגיע למסקנה הזאת, נכון? יכול לנסות כל הדברים, לפגוש את כל הזה, ובאמת, מה זה שווה לעומת, כאילו כל כספי הייתי נותן בשביל שיחה אחת כזאת טובה, אז נו, אבל מי אמר שצריך לעשות את כל הסיבוב, כאילו אפשר ישר. אני נראה לי, זה מה שהוא מציע פה. לפעמים הגדולים, אז באמת יש להם גם תפקיד. צריכים להנהיג את העולם, צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא במלוא מובן המילה. אבל האדם הרגיל, הוא לא חייב לעבור את כל התהליך כדי להגיע למסקנה הזאת. הוא יכול ללכת לשם ישר, ללכת לאמונה. עכשיו, מה ששאלת, האם זה לא... השאלה שלך שמבחינה היסטורית, שבסופו של דבר אנשים הגיעו לזה, זה מה שהתכוונת? זה מה שהוא מציע להם, הוא כאילו, אז זה הוא כותב לאנשים מרגילים. הוא מספר להם את הסיפור, אתה מבין, יש פה איזה משהו מורכב. הוא אומר להם, תשמעו, יש דבר כזה, ויש צדיקים, יש קושיות, יש חלל, ויש זה, ותלכו לאמונה. הוא לא סתם אומר להם, תלכו לאמונה. הוא כבר כן אומר להם, אני מבין שיש פה בעיה, אני מבין שיש פה איזה פיתוי, אני מבין שיש פה איזה זה, ואני אומר לכם מראש, ששום פתרון של ראש, של שכל, לא יעבוד. צריך לתת משהו אחר. זה כן כבר, זה לא סתם להגיד, תאמינו בזה. יותר... תאמיני שהיה אחד שאומר שהוא קרא את ליקוטי הלכות וככה הוא חזר בתשובה. היום מנהיג עם הרבה השפעה, זה השם הזה, הרב שיק. הוא קרא את ליקוטי הלכות, מזה הוא התקרב, מזה הוא נהיה ברסלב. הרב שיק, לא יודעים מזה? מוהר"ש. מהקריאה של הספר. אני כבר עסקים לשפחי צדיקים, אז לא מזמן שמעתי, יש אחד דובר אנגלית, הרב ויינברגר, שמעתם את השם? מילא קוראים לו ויינברגר. הוא יהודי ככה עם נשמה וזה, והוא קרא את כל הספרי חסידות, ספרי אמונה וזה, וגם משפיע על אנשים, יש לו כאילו קהילה וזה. עם הרב הוא לא התעסק כי ידע שיש איזו הסתייגות. ויום אחד הוא החליט בכל אופן, בוא נפתח גם את זה בכל אופן, נזכר לנו שבאמריקה דברים פתוחים וכל אפשרי, כתוב. אמר שהוא פתח גם, החליט לפתוח גם את הרב. אני יודע באיזה שפה, אולי בעברית כנראה, גם בעברית, נסתם. קרה, נדלק. אמר זה, הוא לקח אותי. אז עכשיו הוא מלמד אותם גם, כאילו שילוב כזה. טוב. אז אי אפשר לדע את השם יתברך, כי אם על ידי הידיעה שקדמה לידיעה, השם הקושיות הנ"ל שמבחינת חלל הפנוי, מבחינת הסתלקות הדעת, שהוא מבחינת תורו יתברך שסילק משם, מבחינת חלל הפנוי, כדי שיהיה מקום לבריאת העולם, כדי שיוכל לגלות ידיעת אלוקותו בעולם. כמובן היטב בתורה בועל פורה הנ"ל, אין שם היטב. אז הכוונה לא לסלק רק את הדעת במובן ה... זה לסלק את התאווה לדעת. את התאווה, הכוונה להשיג את הכל באמצעות הדעת, כן.
הוא שומע, הידיעה, היעדר הידיעה שקדמה לידיעה, זאת אומרת שיש בסוף ידיעה.
כן, הידיעה היא האמונה, אני חושב. הידיעה שהוא מתכוון עליה, זה תכף הוא יגיד את זה. הוא יקרא לה גם אמונה וגם ידיעה. נגיד, כאילו, היצר, אגב, זה אולי גוף עוד מאוד קרוב ליצר הכפירה, רצון להבין בשכלנו וביומרה שהוא, הוא כאילו, הוא חזות הכל, זה לא רק כאילו טענה הגיונית, זה גם יצר כזה, כן, שמנה, זה מאוד מאוד, כאילו, בקלות הולך לשם. זה בטר על זה, ולהיפתח לאמונה. מה?
אדם הוא צריך לראות דרך הקודש ברוך הוא נמצא בעולם,
הנה, תראה את ההמשך. אבל כן צריכים להקדים האמונה לעולם שהוא העיקר, שעל ידי זה משפרים הקליפה הקודמת לפרי, שהוא בחינת חלל הפנוי שקדם לעולם, אבל הרמז הוא כמובן שהקליפה היא מאפשרת לפרי להופיע, כי על ידי האמונה עוברים הכל כנן. כן? האמונה זה הפרי, והחלל והכפירה והשאלות זה הקליפה שקודמת לפרי. וזהו גם כן מבחינת מעברת של תפילים, כי על ידי התפילים שמתחדשות המוחים שזוכים על ידי האמונה, על ידי זה עוברים על הכל קנה. וכשהוא חוזק במנתו ימים ושנים הרבה ועובד את השם באמונה לבד, זוכה אחר כך לדעת ולהשיג אותו יתברך בידיעה נפלאה הבאה על ידי האמונה. מבחינת מתי ולא מתי, שזהו מבחינת לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שביקש דוד המלך עליו השלום כל עמם, כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אז אתה רואה, אז אחרי הרבה זמן שהוא מאמין, שהוא מתאמץ כאילו, לא נתפתות אחרי לא היצרים הגשמיים ולא היצר הרוחני, נאחז באמונה, אז הוא ייפתח להשגה. ואז זה מה שאתם שואלים, ואז הוא ידע איך השם מופיע בעולם, איך השם נגלה בעולם, והוא יבין דברים, הוא יבין. יש תיאור יפה, אני לא רוצה פה לזה, יש גם ויכוח, יש פרקים שאולי לא כדאי לקרוא, אבל בקיצור, בין הזמן, כן? אז אפשר לעיין בספר, אני אספר גם את החלק שנוגע, של נועה דיין שמה? מקימי, כן?
נועה
ירון דיין. שהיא מספרת שהייתה כבר בשלב מתקדם, בשלב מתקדם, אבל לא מאוד בפנים, אז איכשהו ההורים אולי, לא יודע, מישהו שם, סידר לה שתיפגש עם איזה, מה זה נקרא, אפיקורס בדופלם, איזה מישהו כזה, פילוסוף, אולי אפילו שהיה דתי והתרחק, שהוא ישכנע אותה שלא תלך לשטויות האלה. והוא נהיה לי את השיחה, וזה נשמע שהיא עוד, היא שמעה שיעורים וזה, אבל היא עוד לא, עוד לא הייתה, כאילו, אבל היא פשוט הייתה, כאילו התחילה לקלוט משהו. אז הוא דיבר, והוא, אם יש לה שאלות, הוא אמר, תוכל לענות על זה, תוכל לענות על זה, תוכל לענות על זה. עכשיו, בוא לא תשמע את האמת, אני לא חושבת שאני יכולה לענות על זה, אבל נראה לי שאתה, לא תגיע לשום מקום עם זה. שהשאלות האלה והתחכמויות האלה, כאילו, היא מאוד בחוכמה, כאילו, אומרת את הטענה של התמימות, אבל היא לא אומרת את זה כמו אדם תעזוב אותי, אלא כי היא אומרת, שמה, זה לא, זה לא זה, זה לא, זה לא. אתה אומר דברים שכאילו אם אני צריך להתיישב וזה, אבל מצד שני בכלל לא משכנע, זה לא עובד. זה לא חי, זה לא חי. זה לא חי מה שאתה אומר, זה לא, אין בזה שום, חסר בזה משהו, אני נסחת את זה טוב, עשים את זה. אז אני חושב, כאילו, בתמימות יש הרבה חוכמה, וזו חוכמה גדולה להבין ש... תשמע, אל תבלף על זה. זה לא מוכר בכלל, זה לא... לא להיכנס בכלל לדיון. לפעמים אתה נכנס לדיון, אני עושה לענות, לא, זה מתפתה ככה להיכנס לדיון בתואם וניתן. יש מקום שהוא אומר לא להיכנס, עם העץ הרע בתואם וניתן. כל שכן עם העץ הרע זה הרוחני. מי שמבין, תשמע, זה לא מוביל לשום מקום. זה לא מחכים, זה לא מבהיר, זה לא מחיה. זה הבנה. הבנה בהירה, וגם יודעת לקלוט מתי זה כן מוביל, מתי זה לא מוביל.
מה זה הרמב״ם?
בשביל זה פתחנו, לא התכוונו לזה, אבל בשביל זה פתחנו היום, שיש גם תפקיד לזכך את האמונה. טוב, גם הרמב״ם, נכון, הרמב״ם בדרכו שלו אמר דברים דומים. הוא אומר...
מה שהרמב״ם?
שהלך בדרך השכל, כאילו. קודם כל, במידה רבה רואים שהוא השתמש בו כדי להעמיק, להגביה את התורה. זה מה שהוא רצה. יש מגירת מפורסמת שאומר שכל החוכמות בשבילו זה הכחות וטבחות, והיא האישה שלו, התורה, היא העלת חן, הילד חן, מנעוריו. כל החוכמות זה גם לא רק חוכמות הטבע, גם חוכמות האלוקות, מה שנקרא, הפילוסופיה. היה רק בשביל להשביח. אבל יש מקומות שגם הרב בעצם נגיד שבעצם ההבנה הכי גדולה זה להבין שהדברים הם למעלה מהבנתנו. זה מקום שפילוסופים קצת נתקעים. המקום המפורסם, זה בהקשר אגב הזה של השאלות האלה, מלכות תשובה, הוא מביא את השאלה של הידיעה והבחירה. אני חושב שהזכרנו את זה פה, לא? שהרב אומר שהתשובה, השאלה הזאת, זה שידיעתו היא למעלה מידיעתנו. שהוא ודעתו אחד וכו'. עניין זה ארוך מארץ מידה, והרייבד אומר, מה הוא שואל? בסוף הוא אומר, תאמין. כמו שאומרים להמון העם, או מציגים את הבעיה, תאמינו. אז אומר רב צדוק, לא, זה לא נכון. מה שהרם אומר זה לא אל תשאל תאמין, אלא זאת התשובה לשאלה. כן, זה להבין שאי אפשר להבין.
זאת התשובה הכי אמיתית.
כן. שיכולה להיות גם אצל אדם שיש לו איזה בריאות, וגם אדם שעבר, מה שהוא עבר, שבאמת החכים בכל החוכמות ופגש את כל הדברים. על מה אתה אומר של
התורה? אולי זה קשה, אבל מה שאתה
מחפש חוכמה,
אולי
זה קשה, אבל מה שאתה מחפש לסמן. אתה מחפש לסמן, אתה מחפש
לסמן. אז בגלים
של חברים. אבל זה לא רעיון צריך לאיזשהו... החוכמה האמיתית היא לא להשכים, חוכמה אמיתית להאמין.
נשמע
כמו התחרקות, כאילו. קשה להעביר את זה בכלים של חוכמה. זה נכון. אבל בכלים אחרים אולי כן אפשר. זה אני אומר, הפרק לטיטטי, כן, אני לא זה, אבל אפשר ללמוד גם גמרא ופוסקים וזה, לא לפני שקוראים ספרים, אבל הוא בהחלט נותן דוגמה איך אפשר להעביר את זה בלי להיכנס להתחכמות. וזה נשמע די משכנע. למה? אם זה היה משכנע לגמרי, עושה דרך, כמו שהוא אמר, אגב, מה אתה אומר על זה? אני יודע שזה תופס. זה תופס. אני יודע שיש גם בכלל איזה חיבור בין ברסלב לישראליות. כאילו...
שלום מפלגש.
מה?
שלום מפלגש.
איזה מורשת אבות?
לא יודע. המפלגה שלנו
חברים. לא, זה תופס. אבל זה לא רק תופס, כי אנשים רוצים לברוח מהסחרור של העירוניות והבורגנות לאיזה מקום תמים, חם ומתוק. זה גם, אבל זה נגיד גם לא נותאים לי שזה לא פחות.
היום פחות צריכים...
אלא זה מתחבר להם למקומות שנמצאים בהם. זה, זה הפישרון. זה, זה. אתה יכול... אני יודע, חסדר בית לוודאי בעלי תשובה, כשהם שרים, אז יש, יש להם חן כמו החבר'ה בתל אביב, ובעזרת השם עם קדושה, כמו החבר'ה מהשערים, או בנתל, כן. יש איזה חיבור מיוחד שנוצר פה.
היום
הפילוסופים, אנשים לא נפסים לזה. שוב, זה משהו, לא מזלזל, לא מזלזל. מי שיפגוש את עולם האקדמיה, וכל שכן, הזכירו פה גם איזה ספר ש... נכון, מי הזכיר את זה, אבל שיש איזה ספר שמסתובב. האויב הוא אויב, אבל כנראה שהוא לא חזק כמו שהיה פעם, זה נכון. אמרנו, הוא קיבל מכות, הוא קיבל מכות. העולם של ההשכלה והכפירה קיבל מכות. כי הייתה יומרה שהוא יפתור את כל הבעיות והוא לא פתר. אגב, בסופו של דבר שמים לב שהתשובה כביכול, או ההירור המחודש, הוא לא בגלל איזשהו... משהו שהיה, שלמדו. גם במישור הזה קרו דברים. כי התפתחו עוד ועוד גם במחשבות. אבל גם, לא פחות מזה, האנושות עברה חוויות מאוד רציניות, שהן מטלטלות, שזה משפיע מאוד. גם המלחמות עולם, מצד אחד, וגם הריקנות. הריקנות הזאת הם לא ידעו. מראש, כשהתחילו את התהליך, לא ידעו שזה יהיה כל כך ריק. חשבו שיהיה חופש, שיהיה עצמאות, שיהיה מוסריות אפילו, ובמידה רבה הם צדקו, שיש משהו בעולם הישן שהוא דיכר בין עניינים מוסריים. וכן, עד היום בטענות האלה ככה צריך להקשיב להם לפעמים, אבל בסדר. אז קיבלו חופש, הורידו את כל הסמכויות, הורידו את השמיים מעל מהזה, השמיים כמובן של יראת שמיים, ומה עכשיו? זה מראש הם לא ידעו שזה מה שיהיה. מה?
גם זה של הירח, לא?
משן?
מישהו...
אני
אין
שלא בן אחמד,
מישהו כל פעם
רואה
את
ההסתכלות של הירח
במים
ונצא לתפוס אותו. יכול להיות. בסוף אין שום כלום, כן. וזה חוויה חזקה מאוד אצל הרבה מאוד אנשים עכשיו.
אחרי השואה לא מישהו לרב עמיטל. זה אמר לו, אחרי השואה אתה עוד יכול להאמין באלוקים? אמר לו, זה עוד מלא, אבל אתה אחרי השואה יכול להאמין בבני אדם?
נכון. מעניין. אני אגיד עוד משהו, זה לא קשור, זה כן קשור. אתה יודעים שניוטון, המדען הגדול, אחד מהגאונים שהיו בהיסטוריה, כן? כל הפיזיקה וכו', ועוד הרבה מאוד דברים שהתעסק בהם. היה מאמין עצום. דיבר על בית המקדש, גם על עם ישראל כתב דברים, אפילו דברים הזויים. היום היית שם אותו, היית צריך להקים מפלגה מימין לעוצמה לישראל, ושם הוא היה נכנס. והיה מדען, המדען, הוא ועוד שניים אולי, זה הדמויות של העולם המדעי, היו הרבה חכמים, זה משהו בפסגה. והיה מאמין גדול, אבל התיאוריה שלו ריסקה את האמונה. כי הייתה יומרה להסביר את הכל על פי השכל. הוא אמר, אני רואה איך אלוקים מנהל את העולם בצורה כל כך מסודרת והרמונית, אבל בגלל שהכל מסודר, אז זה גרם להרמון אנשים לכפור. אחר כך בא איינשטיין, שאולי כאילו שייך לשורה הזאת, ובנה תיאוריה חדשה, ששם הדברים כבר פחות מסודרים. נפתח פתח להסתברות. והוא כאילו כבר צמח בעולם כפרני, למרות שהיה לו איזו נקודת אמונה, ודווקא התיאוריה שלו הביאה הרבה יותר לאמונה מאשר התיאוריה הקודמת. יש פה איזה היפוך כזה. הוא היה אדם מאמין, והתיאוריה שלו גרמה לכפירה, והוא היה אדם... קצת מאמין. הוא האמין באלוק, כמו של הפילוסופים, הוא אמר פעם. אבל זה דווקא גרם להרבה אמונה. וזה קשור מאוד למה שכתוב כאן. במובן הזה רבי נחמן זה הבחנה עצומה. כי מבחינת טענות שכליות, ניוטון היה משכנע אותך, מוכן לשבת איתך ביד הגאון. כמה שאתה רוצה, שכנע אותך שהאמונה זה הדבר הכי נכון שבעולם. אבל זה לא מה שעובד. התחושה הזאת, שהנה אנחנו בשכל תופסים את הכל, היא בעצמה ריסקה. ואחר כך שנהייתה איזו ענווה, שאי אפשר בסך לתפוס את הכל, זה פתח לאמונה. במובן הזה, גם אנחנו נבחין בזה. כמו שכאורה, אין סתירה באמת בין השכל לאמונה. אז אנחנו כן מסכימים לדברי הרמב״ם, לדברי הרב. אבל הפיתוי הזה, שיש בה ללכת אחרי השכל, הפיתוי הזה של לחשוב ששם נמצא את הזה, הוא הופכי. רוצה להגיע למד ג' הוא קצר, אבל אני לא רוצה ל... ואנחנו... ננסה בככה בעוד 5 דקות להגיע לאיזה נקודה. כן, אז מי שמאמין הוא בסוף זוכה להשגה ולחזות בנועם השם, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי אם את השם אותה אבקש. על כן תקוותנו עכשיו לתת מהגלות המר הזה ולבטל הקישוי על ידה של הגאולה, שמתגבר עכשיו מאוד בקהילות ישראל ופרטיות אצל כל אחד ואחד שרוצה לכנוס בדרך הקודש. עיקר תקוותנו על ידי כוח הצדיקים הנ"ל, שהם בחינת המוחים של תפילין דרבנו תם, שהם מוחים גדולים ביותר כנ"ל. ועל כן צריכים עכשיו להיזהר ביותר להניח תפילין דרבנו תם כנ"ל, כדי לקרב הגאולה בכלל ובפרט, במהרה בימינו, שיזכה כל אחד לגאולת נפשו, להוציאה מהגלות המר של לבלו העולם הזה שנלכד בהם, כל אחד לפי בחינתו, שצריכים לסבול חבלי לידה ממש, ולסבול קישוי לידה ממש בפרט בהתחלה, וליצור כמה וכמה קלין וצעקות וגניחות של אח אבוי, וכולו כמה כפילות והטעיות וכולו, קודם שזוכים להוליד קדושת נפשו, לגאול אותה מן גלותה, שהוא בחינת הולדה כנ"ל. וכמבואר בער היטב בתחילת התורה וביום הביקורים ואת העורבים הנ"ל. ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה בכלליות, ויקוים במהרה בימינו רוני ההכרה ולא יעלה דה וכתיב ואני אשביר ולא עוליד כי חלה גם ילדה ציון בניה במהרה בימינו אמן. והוא ממשיך עם המשל של הלידה, צריכה להיוולד אמונה גדולה וקושי האמונה זה חבלי לידה, זה הקושיות, זה ההדרים, ויש את הצעקות של היולדת שזה התפילות השבעים קלין.
הפרי הוא האמונה או הגאולה?
אני חושב שהפרי האמונה וזה גוף ה...
כן. לא, כאילו, כי קודם אמרתי שהאמונה היא הדרך להגיע להתחדשות המוחים, נגיד בתפילים. זה כאילו המקביל לגאולה.
אני חושב שהתחדשות המוחים זה אמונה שיצאה בשפת הזה, מעיבור ללידה. כן. אבל כשהאמונה מתגלית זה... לגוף הגאולה. יש לי עוד פסקה אחת שהיא לא ארוכה, תראו ב...
מה זה שאני אקרא לילדה?
שאנחנו בדור כזה שרוצים ללדת ועדיין לא מצליחים, אני אשביר ולא הוליד. כאילו באו בנים עד משבר וכוח אין ילדה. ובעזרת השם, רוני הכרה. שבסוף תבוא הלידה. אז כאילו... אבל השמחה היא על מי שהרבה התאמצה וחיכתה עד הלידה. וזה שנשמח ובא לציון גואל למזמור יענך. כי מבואר בכוונות שמזמור יענך אומרים כדי להוליד המוחין והשפע להמשיכם לזה העולם. ועל כן יש במזמור יענך 70 תבין, כנגד 70 קלין, שהילדת צריכה לצעוק לפחות קודם הלידה וכו'. אני לא יודע אם זה נכנס לקורסים של הכנה ללידה, אבל תדעו לכם, לא בטוח שזה לא יגיע. שיגיע איזה קורס שיגיד עם כל מנסות לשלוט וזה, לצעוק. לצעוק בצורה אולי מסודרת, אבל כאילו, טוב. היינו כנן, כי הגאולה הוא בחינת הולדה שבאה אחרי החבלי לידה, שהם בחינת חבלי של משיח כנן. מכי חבלי לידה הם 70 קלים. כי עיקר הולדה, הולדת המוחין, לזכות להתחדש בעבודתו מחדש, מתעורר מהשינה. עכשיו, אמרתי לך, בחצי חיוך, אני חושב שהוא באמת תופס שכאילו הקולות האלה עוזרים ללידה. זה, כן אומרים שסוג מסוים של נשימות, הם באמת עוזרים לצירים, השרירים, להוציא את הוולד החוצה. ויכול להיות שאפשר לצעוק באופן מסוים שזה יפעל את זה. אז זה מוליד, אז זה מוליד את המוחין גם, להתעורר מהשינה שבחינת עיבור כידוע. אבל כן 70 קלים כנגד 70 פנים לתורה, שהם מבחינת קליות המוחין, שצריכים להוליד ולהמשיך כדי להתעורר משנתו ותפילתו. ולהחזיר לעצמו, ונפילתו, סליחה, ולהחזיר לעצמו כל השבעים פנים לתורה שעבד, ולחזור, כי זה המצב. אדם נמצא באיזשהו מקום, שכל מה שהוא הבין, כל מה שהוא הסביר, הכל, שמענו, הכל התערער. ועכשיו צריך להיוולד משהו חדש. שזה עיקר בחינת הגאולה בפרט בכלל כנ"ל, בחינת ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, דייקה, שהם בעלי תשובה מחדשים ימיהם שעברו בחושך, שהוא בחינת התחדשות החיות, בחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ועל כן אחר מזמור ירנך, שהוא בחינת חבלי לידה, גם אנחנו אומרים אותו בשעת צרה, אז אומרים, הוא בא לציון גואל, כנ"ל,
איך זה מפועל?
עם הרבי ימינו, אמן. אז אולי נסיים לסיפור מפורסם, רבי דוד יצחק מברדיצ'ב, שבאמת אחד מאלה שכבר היו התרחקו, משכילים כאלה, והוא שמע שאומרים שמי שישמע את התפילה של רבי דוד יצחק מברדיצ'ב, ודאי יחזור בתשובה. זאת אומרת, אני אלך לשמוע וזה בטוח לא ישפיע עליהם. ואז הוא שמע איך שבאמת היה מתפלל ברגש, בהתלהבות, פסוקי דזמרה, יוצר אור, אהבת עולם, וכנראה גם יהודי שגדל ב... אבל הוא ככה... 18 וזה. ואז הוא הגיע אליו, הוא בא לקציון. ואני לא יצחק, כנראה בכלל לא יודע שהוא נמצא שם בית המדרש, כן, הוא היה שם, מי שיודע, היה נכנס לתוך, היה בפנים. ואז הוא הגיע, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. נתחיל לחזור, הוא לשווה פשע ביעקב. הוא לשווה פשע ביעקב. הוא שווה פשע ביעקב, הוא התחיל לבכות. אז זה נגע בו. טוב. שבוע.